כשמסיימים מסכת ומסיימים איזשהו דבר, אז המטרה היא לעשות עוד פעם, סיימנו שלב אחד בשביל לעלות לשלב יותר גבוה, בשביל תחילה חדשה יותר נעלית מהשלב הקודם, וזו השמחה. אז אנחנו גם כן נעשה פה איזשהו קשר בין הסיום של התפילה עם ההתחלה ממש של התפילה, ובשליחה פרטית זה גם מתקשר עם הימים האלו של פסח ושבי של פסח, קצת מצרים, קצת ים סוף. בסוף התפילה של הלין אנחנו אומרים כל התפילה, אבל כן נקווה לך, שאנחנו מקווים ומתפללים לזמן הזה, שאז כולם, כל יושבי תבל יכירו, יכירו וידעו, כל יושבי תבל כלחת יחרה כל ברך, כולם יראו את השם ויקבלו את מלכותו של השם. לפניך השם אלוקים יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר יתנו, ויקבלו כולם עליהם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהירה לעולם ועד. המלוכה שתהיה לעתיד לבוא היא מלוכה נצחית, כי המלכות שלך היא, המלכות היא שייכת אליך, המלכות היא שלך, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך השם ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה השם למלך כל הארץ, היום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו מסיימים את התפילה עם תקווה וציפייה לזמן הזה של הגאולה השלמה, שאז המלכה של הקדוש ברוך הוא תתגלה ותאיר בעולם בכל יופייה, דרות מהר בתפארת וזכר, כל היופי של המלכה של השם, וכולם יקבלו את מלכותו. והמלוכה הזאת היא נצחית, עם המלוכה הזאת אנחנו נשאר, גם אנחנו נצחיים, חיים נצחיים, ובזה אנחנו מסיימים את התפילה. אז קודם כל, ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. איפה כתוב הפסוק הזה בתורה? לא. בשירת הים. בשירת הים. שירת הים, בקריאת ים סוף. כתוב השם ימלוך לעולם ועד, בסוף השירה אז נאמר השם ימלוך לעולם ועד, כלומר בקריאת ים סוף, שקריאת ים סוף זה היה השלימות של יציאת מצרים. אז אמרו בני ישראל השם ימלוך לעולם ועד, פתאום אז הכירו כולם במלוכה של השם. אז יש משמעות לכך, לפני כן הקדוש ברוך לא היה מלך, לפני קריאת ים סוף, לפני יציאת מצרים, הקדוש ברוך גם היה מלך, כולם ידעו שהשם הוא המלך של העולם, הוא בעל הבית על העולם. בכל זאת השם ימלוך לעולם ועד אמרו רק בשלימות יציאת מצרים בקריאת ים סוף. משמע שיש קשר לדברים, הגילויים שהיו ביציאת מצרים בקריאת ים סוף, הם הביאו לגילוי הזה, שהביא את ההכרה הזו של השם ימלוך לעולם ועד. אז אנחנו צריכים להבין מה כאן היה, מה החידוש הגדול שהיה ביציאת מצרים בקריאת ים סוף, שאז התגלתה המלוכה של השם. ועם זה אנחנו מסיימים את התפילה. כמו שאומרים, זה קשור גם עם תחילת התפילה. תחילת התפילה היא אדון עולם אשר מלך וטרם כל יצור נברא. זה הפרק הזה, השבחים האלו שאנחנו משבחים את השם, בשבח הזה אנחנו מתחילים את התפילה. מה טוב הולך יעקב, זה מין הקדמה, זה הקדמה לתפילה. מה טוב הולך יעקב, אנחנו מודים לשם על זה שהוא נתן לנו את הבית כנסת, שהבית כנסת הוא משכן מעט, מקדש מעט, שנוכל גם בו להתפלל, כי בעיקרון התפילה היא צריכה להיות בבית המקדש, וזה שער השמיים, בית המקדש, עולים כל התפילות. אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ונתן לנו בתי כנסת וגם בהם הכניס, השרה את השכינה שלו קצת, משכן מעט, כדי שנוכל שם להתפלל. אחרי זה, אני ברוב חסדך אבוא ביתך. אני מדבר על, אני ברוב חסדך אבוא ביתך, שאתה חווה לאכל קודשך בירתך. זה השבח, התודה שאנחנו אומרים לשם, שהוא עשה איתנו חסד, וכל אחד אומר לעצמו, אבוא ביתך, עשית איתי חסד, שאני מכיר את עצמי, מי אני ומה אני, שאני מרשה לעצמי להיכנס למקדש מעט, להיכלו של המלך, בשביל להתפלל אליו, לשבח אותו, זה חסד גדול שהשם עושה איתי, שנותן לי את הרשות להיכנס למקדש מעט להתפלל. אחרי זה אני תפילתי לך שבאת רצון, אנחנו מבקשים השם, שהזמן הזה שאנחנו מתפללים, יהיה את רצון למעלה, שכל התפילות שלנו יתקבלו. אז זה הפרק של מה טוב הוא, זה לפני תחילת התפילה, אז אנחנו מודים לשם על אפשרות שנתן לנו להתפלל. אדון עולם אשר מלך, כבר מתחילה התפילה. כאן יש כבר השבחים שהם שבחים את הקדוש ברוך הוא. מהם השבחים שישנם באדון עולם? אדון עולם אשר מלך, בטרם קודנו, כולם מכירים את זה בעל פה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצרו, שלושה פסוקים, הקטע הראשון מורכב משלושה פסוקים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. לית נשא בחפצו כל, אז זה מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. שלושה פסוקים, שבשלושתם אנחנו משבחים את השם בעניין המלוכה. אדון עולם אשר מלך, לית נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. אנחנו בשלושת הפסוקים האלו משבחים את הקדוש ברוך הוא בעניין של מלוכה. ושלושה פסוקים אלו הם מתייחסים לעבר, הווה ועתיד. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, זה המלוכה של השם לפני הבריאה, לפני שנברו העולמות והנבראים, זה עבר. לית נשא בחפצו כל, זה המלך שמו נקרא, זה המלוכה ש... זה ההווה, זה מתייחס לזמן שיש כן בריאה, יש נבראים. לית נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. והקטע השלישי, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, זה בעתיד, ימלוך לשון עתיד, ואחרי ככלות הכל, אחרי שכולם, כל הנבראים יגמרו, ככלות הכל, העולם יתבטל, ייגמר, העולם ייגמר, ייפסד. שוב, לבדו ימלוך נורא, השם ימשיך שוב להיות לבד. כמו שלפני הבריאה, לפני הבריאה הקדוש ברוך היה לבד, היה בדד, בבדידות לבד, גם אחרי כל הבריאה הוא יישאר לבד. איזו תקופה מתכוונים? כי הרי אומרים חז"ל, שית אלפי שנין הווי עלמא, ששת אלפים שנה יתקיים העולם, וחד חרוב באלף השביעי העולם יחרב, ייפסד, ייגמר. אז הקדוש יישאר שוב מלך לבד. ככה הפירוש הפשוט של הפסוקים האלה. והשאלות המתעוררות כאן ושנוגעות לענייננו, קודם כל, מה שייך מלוכה בטרם כל יצור נברא, לפני שיש נבראים, איזה מלוכה, איזה מה שייך מלוכה, אם אין נבראים אין עולם. הרי אומרים חז"ל, אין מלך ולא עם, אז מה שייך מלוכה לפני כן? ואותו דבר, מה שייך מלוכה אחרי ככלות הכל, שוב לא יש שום דבר, על מי הקדוש ברוך הוא יהיה מלך? זו שאלה אחת, איך אפשר להבין עניין של מלוכה בלי עולם, בלי עם? ושאלה שנייה שאנחנו נשאל, מה התכלית של כל הסיפור הזה? שעושים עסק, אז עושים עסק בשביל להרוויח משהו. להגיע למשהו גדול יותר מה שהיה לפני כן, לפני שהתחלת את העסק. אם אתה קונה סחורה בזוז ומוכר אותה בזוז, אומרת הגמרא, זה תגרי יקרה, הוא נקרא סוחר. אתה קונה בזוז ומוכר בזוז, אז איזה סוחר אתה, מה עשית כאן? היה לך זוז ונשארת עם זוז, מה עשית, איזה מסחר זה? הקדוש ברוך הוא, לפני הבריאה הוא היה לבד, הרי יעבור כל הסדר של הבריאה ושוב יחזור את המצב כמו שהיה קודם. אז מה כאן התכלית? אלא ביור הפסוקים האלו יובן על פי עניין שובר בחסידות במאמרים, ואנחנו הזכרנו את זה הרבה פעמים בעניינים שונים וסוגיות שונות, שמלכה יש שני סוגי מלך. יד עניין הוא מוכר, אנחנו לא נרחיב בזה יותר מדי. יש שני סוגי מלך, יש מלך, העניין של העיקר של המלוכה זה הרוממות. מלך הוא אדם שהוא מרומם ומנוסה מכל העם. אז יש שני סוגי מלוכה, שני סוגי רוממות. יש רוממות על עם, ויש רוממות עצמית. מה עם שני סוגי מלוכה אלו? רוממות על עם, איך זה קורה? יש קבוצה של אנשים שנמצאים ביחד במקום אחד, אבל כל אחד הוא לעצמו. כל אחד לעצמו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אז מובן שבאופן כזה אין ציבור, אין קהילה, אין, יש כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, ואיש את ראי חיים בלאו, כל אחד תופס לעצמו כמה שהוא יכול. אין חוק, אין סדר, אין משפט. צריך מישהו שיעשה סדר. צריכים מלך. זה יחסים. בוחרים אחד מהאנשי הקהילה, מהקבוצה הזו של אנשים, שמשום מה נראה שהוא אולי יותר חכם מאחרים, הוא יש לו קשר הנהגה יותר מאחרים. מסבים אליו ואומרים לו, אנחנו צריכים פה מלך, בלי מלך יהיה פה ג'ונגל, צריכים מלך שינהל את העניינים, אנחנו חושבים שאתה הכי מתאים לזה, ואנחנו בוחרים אותך להיות מלך עלינו, ואנחנו מתבטלים אליך, מה שאתה תגיד אנחנו נעשה עד מסירות נפש, בין אם נבין, בין אם לא נסכים איתך, כן נסכים, אנחנו נעשה מה שאתה רוצה. הביטול הזה, המשמעות של הביטול, זו הכתרה אמיתית של מכתירים את האדם, את המלך, ואם הוא גם כן מסכים לקבל את המלוכה על עצמו, הוא נהיה מלך, ובשעת מעשה, ההכתרה הזו, היא באמת פועלת על האדם איזושהי רוממות, זה מרומם אותו. בעצם הביטול של העם אליו, זה נותן לאדם הרגשת אחריות, נותן לאדם קצת להיות יותר אמיתי. זה מרים קצת גם את המידות שלו, את השכל שלו. אדם יותר מרומם, זה מרומם אותו. כולם מתבטלים אליך, אז מרימים אותך. אז בנייה מלך, ובכוח הרוממות הזו, הוא באמת מתנהג קצת ברוממות, ונותן פקודות והוראות, ומנהל את העניינים. זה אולי מלך באופן רגיל, זה נקרא מלך על עם, זה הסדר הרגיל. יש לפעמים אופן אחר של מחתרת מלך, סוג אחר של מלך. שלוקחים אדם, בוחרים אדם, לא סתם אחד מהקהילה, אחד מבני הציבור, אחד מהקהילה, אלא לוקחים את האדם שהוא מיוחד. ביידיש, ההכר הרמד, הוא אדם מצד עצמו, הוא אדם יותר מרומם. הוא יותר מרומם מכל החברה, הוא לא תופס מקום אצלי כל חשבונות העולם של כבוד ושל כסף ושל תעבוד, של פוליטיקה ושל יחסי ציבור. כל הדברים האלו לא קיימים אצלו, לא תופסים מקום אצלו. הוא יותר גבוה מכל זה. הוא אדם אולי עוסק בתורה, עוסק בעבודת השם, דבוק בשם, הוא נמצא בעולם אחר. הוא אדם מרומם. באים לאדם הזה המרומם ואומרים לו, אנחנו רוצים, כולנו צריכים מלך, אנחנו רוצים, בוחרים אותך, רוצים שאתה תהיה המלך שלנו. את האדם מרומם, תהיה המלך של כולנו. אנחנו מתבטאים אליך, נעשה את רצונך. וכשאדם הזה מסכים, מקבל עצמו את המלוכה מאיזושהי סיבה. אז מה קרה בהכתרה הזו? אמרנו שבמקרה הראשון, שמכתירים את האדם למלך, בהכתרה הזו מרוממים אותו. הוא נהיה את האדם יותר נולד. כאן במקרה הזה השני, צריכים לרמם אותו? הוא מצד עצמו מרומם. הוא באמת מרומם. כי שכמו למעלה גבוה מכל אדם. אבל גם אותו צריכים לה, אז מה צריכים לעשות לו גם את כל הטקס, את ההכתרה ואת ההתבטלות? הוא מרומם מצד עצמו. אותו צריכים להכתיר, לא בשביל לרומם נגיד, אלא קצת בשביל להוריד. בשביל להמשיך אותו אלינו. בגלל שהוא מרומם בעצם, אז אין לו שום עניין. אין לו שום עניין להיות מלך על העם, מלך על, על העם, להנהיג את העם, לנהל את העם. אין לו בזה שום עניין. הוא מרומם מכאן כבוד והשפעה וכסף, וזה לא תופס מקום הזה. אז איפה אנחנו צריכים לפעול בו, שיסכים קצת לרדת, לרדת אל העם, לרדת אלינו, כן להתחיל להנהיג אותנו ולנהל אותנו. זה מלך שהוא מרומם בעצם. עכשיו אנחנו נראה מה ההבדל בין שני סוגי המלכים האלה, ביחס של העם אליהם. נכון, בתוצאה הסופית המלכנו את המלך, הכתרנו את המלך הזה למלך, את המלך הראשון למלך, זה נקרא זה מלך על עם, רוממות על עם, הכתרנו את המלך השני שהוא מרומם בעצם, שהוא יהיה מלך. מה בסדר, בתוצאה הסופית שניהם נהיים מלכים. אז את הראשון אנחנו על ידי הכתרה הרמנו, את השני אנחנו הורדנו. בסופו של דבר לשניהם לאותו מצב, לאותו איזון. מה זה, מה המשמעות לעם אם המלך הוא כזה או מלך הוא כזה? מה זה משנה? שניהם צריכים לנהל את העם. נו, אז מי יורד יותר? אז יותר טוב הראשון לקח. ירד יותר, אז יותר טוב, לא? אז יותר טוב לקחת את הראשון.
לא, צד שני. ההבדל
הוא מאוד מהותי מאוד בתוצאה הסופית, איזה מין מלך הוא ואיזה מין עם זה יהיה. באופן הראשון, שמלך על עם, מה העם מחפש? אנחנו מחפשים מלך שהוא ינהל את העניינים, שיעשה סדר. ככה בלי מלך, אז איש הישר בניו יעשה, יש גניבות ויש פשע ויש, אין חוקים, אין סדר, זה ג'ונגל. אז צריכים את המלך, שהמלך יעשה סדר בעם, במדינה, יעשה סדר. זה מה שמתבקש מהמלך, זו המטרה שנשמע, חיפש העם מלך, ומלך כזה ימצאו, וזה מה שמלך יעשה. הוא מלך טוב וישר, אז הוא באמת ינהיג את המדינה בצדק וביושר, והכל יתנהל בצורה טובה. באופן השני, מלך שהוא מרומם בעצם, מה שם המטרה של העם? אתם מחפשים אחד שינהל את העניינים שלכם? שיעשה סדר? אז למה אתם צריכים לקחת אדם כזה נעלה? אדם רוחני, אדם דבוק בשם. צריכים אותו לקחת בשביל שהוא יעשה סדר? צריכים לקחת יאה או כף של זהב בשביל לנקות את ההשפעה? שלוקות השפעה מספיק קו של פלסטיק. צריכים, אתה רוצה מישהו שיעשה סדר ושיעשה חוקים, מנהל את המדינה, אז אתה צריך אדם שהוא מרומה מכל עניינים. שימה, חבל, כך אדם שיש לו, יש לו קצת כושר הנהגה והוא ינהל את העניין. אלא, לא, אנחנו לא מחפשים רק, נכון, צריכים גם כסדר וחוקים, נכון, אבל אנחנו לא רק זה מחפשים, אנחנו את מחפשים את האדם הזה שהוא מרומם, איזה הכר הרמנש, הוא אדם מרומם, הוא אדם יותר נעלה, יותר אמיתי, יותר רוחני, שהוא מרומם מכל ענייני העולם, שלא כסף, לא תעבוד ולא כבוד, תופסים אצלו מקום, חפש רק את האמת, רק את עבודת השם, הכוונה האלוקית. אדם כזה אנחנו רוצים. למה אנחנו רוצים אדם כזה? שעל די שיש לנו כזה מלך, ואנחנו מתבטלים אל כזה מלך, פירוש הדבר, שאנחנו מתבטלים אל הרוממות שלו, והביטול שלנו אל המלך הזה, אנחנו גם כמתרוממים. גם העם יהיה מרומם. הביטול של הביטול באופן הראשון זה ביטול של עבדות. האופן הראשון, אנחנו מקבלים מלך, מישהו שיתן לנו פקודות, מה מותר ומה אסור, לשלם מס הכנסה, להתכונן למלחמה, ואנחנו מקבלים על עצמנו להיות עבדים. לעשות מה שהוא רוצה. באופן השני, אנחנו מחפשים לא רק, נכון, בטח אנחנו נהיה עבדים, נעשה כל מה שהוא רוצה, בטח, בביטול הכי מוחלט. אבל כאן, המטרה זה לא העבדות, המטרה זה, על ידי העבדות הזו, אנחנו מתרוממים. אנחנו בעצמי נהיים קצת מרוממים. גם אנחנו, אצלנו, אנחנו גם קצת מתרוממים מסדרי הטבע, מהגבלות. גם אנחנו, נהיה פחות שקיעים בכסף ובתעבוד ובכבוד ובהשפעה ובפוליטיקה. אנחנו גם כקצת נהיה אנשים יותר מרוממים, כי יש לנו כזה מלך. וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו זה לא להיות עבד, המטרה שלנו זה דווקא להשתחרר. כך אנחנו עבדים, עבד עבדים, אנחנו עבדים לעולם הזה, עבדים לכל החוקים של העולם הזה, כל ה... ואנחנו על ידי ההתבטלות לאדם המרומם הזה, למלך המרומם, אנחנו גם כמתרוממים על חוקי, מתרוממים קצת מהעולם, וזה אנחנו מחפשים. כמובן שיש הבדל גדול ביחס מה העם מקבל מהמלך. יצא לרבי הקודם בהתוועדות, אז הוא אמר למזכיר שלו שישתה כוס מלא של וודקה 96, חריף מאוד. אז הוא אומר לרבי, רבי, יש לי אולקוס, זה ספשיילי, זה סם המוות ממש. מי שיש לו אולקוס לקחת אלכוהול, טיפת יין אפילו זה לא. יש פה ספירט. זה יסרב, זה מוות. אז רב אומר לו, מישהו עובד השם, עובד השם, אז הוא לומר לו מהתה. אז הוא אומר לו, מזכיר, אבל רב, אני לא עובד השם. מי שקשור לא עובד השם, גם הוא למעלה מהתה. טוב, כמובן הוא שתה, וברוך השם הכל מובן מאליו. על ידי שיש ביטול על המלך הזה, שיש המלך שהוא מרומם, אחר אמן, שאתה מתבטל אליו, אתה לכאורה נהיה עבד, אתה מתבטל, ביטול מוחלט. אבל בביטול הזה אתה משתחרר שחרור אמיתי, אתה נהיה מרומם מהטבע, קצת מתרומם מכל הגבלות. זה אם ככה העניין של מלך בעצם. טוב, אז אנחנו סיכמנו שני סוגי מלוכה, מלך על עם ומלך בעצם. עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו לפי זה מבינים את התפילה, את התחלת התפילה, אדון עולם אשר מלך. איך אנחנו מתחילים התחלת התפילה? אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. אם אפשר להסתכל בפנים, או מי שיודע בעל פה כל כך ברור כמו בפנים, אז זה גם כי בסדר. אבל סתכלים בפנים זה יותר טוב. אפילו שיודעים את זה בעל פה, אנחנו נראה את, הפירוש בתוך הפסוק, בתוך הפסוקים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. אז השאלה הראשונה, לטרם כל יצור נברא, לפני שהייתה הבריאה, מה שכינה של מלוכה? אין בכלל עם, אין מלך. אין מלך בלא עם. אבל עכשיו שאנחנו הבנו שיש שתי סוגי מלכים. יש מלך על עם, ויש מלך שכל המלוכה שלו בא מהעם, ויש מלך בעצם, שעוד לפני, הוא מצד עצמו כבר אדם מרומם. ואותו מאמר חז"ל, שאנחנו מכירים, אין מלך בלא עם, אפשר לקרוא אותו קצת אחרת, אם נשנה ניקוד אחד, ניקוד אחד אנחנו נשנה במשפט הזה, ונשנה את כל המשפט. אין מלך בלא עם. אין מלך, מלך לא יכול להיות בלי עם. וזה דבר המובן. אפשר לשנות את הניקוד שמתחת לאלף, במקום צעירה, אין, לכתוב חיריק. לא שנות אות, יש לך ניקוד. במקום להגיד אין, עם צעירה, אנחנו נגיד אין, אין עם חיריק. מה ההבדל? בארמית אין, אין זה כן, זה יש. אין זה כן. אין, כן, יהיה מלך בלא עם. יש מלך בלא עם. אז אפשר גם, שני הגרסות הן נכונות, שתי נוסחות נכונות, אפשר להגיד גם אין מלך בלא עם, ואפשר להגיד אין, יש מלך בלא עם. תלוי איזה מלך מדברים. אם אתה מדבר על מלך שאיננו מרומם בעצם, אז כל הרמות שלו באה רק מהעם. עליו, על מלך כזה, אנחנו נאמר, אין מלך בלא עם. כשמדובר על מלך שהוא בעצם, שהוא מרומם מצד עצמו, עליו אנחנו נאמר, אין, יש מלך בלא עם. אז אם ככה פשט, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, שהקדוש ברוך היה מלך לפני כל הבריאה כולה, אני חייב להוסיף עוד חוליה אחת בעניין. כשאנחנו דיברנו שתי סוגי מלכים, מלך על עם ומלך בעצם, וכל זה דיברנו במלך בשר ודם. דיברנו מלך בגשמיות, מלך בשר ודם. אנחנו רוצים להבין, זה הרי משל, אנחנו רוצים להבין עניין של מלוכה למעלה, של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מלך, איזה מלך, איזה בחינת מלוכה אצל הקדוש ברוך הוא קווי יכול? מלך בעצם או מלך על עם? יש מלך בעצם, הקדוש ברוך הוא, ברור שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא מלך בעצם, אבל כשהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו והשפיל את עצמו וירד לדרגה קרובה לעולמות, נגיד סובב כל המין או ממלא כל המין, ירד לדרגה קרובה לעולמות, בדרגה הזו הקדוש ברוך הוא מלך על עם, כאילו הוא כל כך הוריד את עצמו לדרגת העם, לדרגת הנבראים, שהוא כביכול זקוק שאנחנו הנבראים נמנה אותו למלך. אז יש לי אצל הקדוש ברוך הוא שני סוגי המלכים האלו. הקדוש ברוך הוא משהו לפני הצמצום מצד עצמותו, כמובן הוא מלך בעצם, אבל כמו שהוא השפיל את עצמו, הוא הוריד את עצמו לדרגה כזו, לספירת המלכות, מה שנקרא, להיות קרוב אל העולמות, כדי, והוא זקוק אז שהעולמות הנבראים יכתירו אותו למלוכה. אז יש לי חמש שרציתי להשלים את הפרט הזה, זאת אומרת שלמעלה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, שתי סוגי המלוכה קיימים. עכשיו נראה את הפסוקים בפנים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, שהקדוש ברוך הוא מלך, היה מלך לפני כל הבריאה. שאלנו שאלה, מה שייך מלוכה לפני, אם אין עם, אין נבראים, אין מלך בלא עם, איך שייך מלוכה? מה אנחנו נגיד? מלך בעצם. אשר מלך קדוש ברוך הוא גם לפני הבריאה, הוא היה מלך בעצם. מלך, אין מלך בלעם. היה מלך בעצם. זה היה בטרם כל עצו נברא. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. מה זה לעת נעשה בחפצו כל? זה בהווה. עכשיו שיש כן בריאה ויש נבראים, אזי מלך שמו נקרא, הוא נקרא בשם מלך. ומה כאן הלשון? מלך שמו נקרא. כאילו קוראים לו מלך. כאילו זה לא מלוכה אמיתית. קוראים לו מלך. זה לא מלוכה אמיתית. למה? כי עכשיו בזמן הבריאה, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו לנבראים, והמלוכה של השם עכשיו היא בבחינת מלוכה על עם. היא בבחינת מלוכה על עם. זה בהווה. אז לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, זה מלוכה על עם. וזה עכשיו בהווה, בבריאה, הקדוש ברוך הוא משפיע, מולך על העולמות, מנהל, מנהיג, משפיע חיות, משגיח על כל מה שקורה בכל העולמות בכלל ובפרט, אבל הוא עושה את הכל מתוך דרגת מלוכה. איזה דרגת מלוכה? דרגה של מלך על עם. מה אנחנו אמרנו? מה קורה? מה היחס? מה העם מקבל מהמלך? שהוא מלך על עם? שהוא עושה סדר במדינה, שסדר, שיושר, שהדברים יתנהלו על מי מנוחות. זה מה שהמלך עושה, זה התפקיד של המלך, כשזה מינו אותו. אז גם הקדוש ברוך הוא שעכשיו הוא מולך באופן כזה של, של מלך על עם, אז מה מתבטאת המלוכה של השם? שהעולמות מתנהלים, יש שפע, חיות מגיע, יש מהלך הכוכבים והמזלות, יש שמש ויש ירח ויש גשמים ויש צמיחה, אדמה מצמיחה, וכל נברא מקבל את החיות שלו, והכל, העסק מתנהל, כמו שאמרנו.
אפשר להגיד שבשם
אלוקים,
כן, בסדר בשלב שלו, כן. אנחנו לא נכנסים עכשיו בדיוק לדרגות מסוימות, אנחנו יותר מדברים על הגדרות, על הגדרה כללית של מלוכה. אז זה עכשיו המצב. אם ככה, המלוכה של עכשיו היא מלוכה של מלך עולם. לפני הבריאה הקדוש ברוך היה מלך. איזה מלך הוא היה? מלך בעצם. לא היה שח מלך עולם, לא היה לא היה מלך עולם, מלך בעצם. עכשיו בשעת הבריאה המלוכה היא מלך עולם. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. מה זה אחרי ככלות הכל? אמרנו שעל פי פשט, מי שלומד על פי פשט, מה זה אחרי ככלות הכל? אחרי שהכל ייגמר, חד חור אחרי שהכל ייגמר, אין עולמות, חזר הכל להיות כמו לפני הבריאה, הכל נפסד, נגמר, מצב יש כזה, לא? חידלון כזה, מה... אבל נכון, חז"ל אומרים אלשית אלפי ישתין הווי עלמא וחד חרוב, שבאלף השביעי עולם ייחרב. נפשת וחד חרוב, מפי חסידות, חד חרוב, הכוונה היא שהעולם יתבטל. אז יתבטל, אבל מה כמובן יתבטל? לא שלא יהיה, אנחנו יודעים מה זה יתבטל. יתבטל, כלומר אנחנו נתאחד, נתבטל אל השם, נתאחד איתו. וזה חד חרוב, אפשר לומר שהישות של העולם, הרגשת הפירוד שיש בעולם, שעולם הוא נפרד מהשם, שעולם הוא יש בפני עצמו, כל השלילה הזאת, כל ההלם וההסתר הזה ייחרב, יעבור מן העולם. אבל הבריאה עצמה, הנבראים עצמם, אדרבה, אנחנו יהיה מחוברים ומאוחדים עם השם. אז מה אם ככה פשט? ואחרי ככלות הכל, שני ככלות כוסלוב, אחרי שיגמר שאין עולם. אלא, או, ככלות, נשום כיליון, כלות הנפש. אחרי שאנחנו כולנו נתקלל, נתבטל ונקלל ונתאחד עם השם. זה ילעתיד לבוא. זה העתיד, זה הגאולה השלימה. אחרי ככלות הכל. מה יהיה אז? לבדו ימלוך נורא. מה הכוונה לבדו ימלוך נורא? הרי, מה הכוונה לבדו? כי לא פשוט שאין, אנחנו לא רוצים לבדו בלי נבראים, הרי אנחנו כן, אנחנו לא נפסדים, אנחנו נשארים. אחרי כיחות לבדו ימלוך נורא, ששוב המלוכה שלו תהיה מלוכה של לבדו. מה הכוונה? מלוכה בעצם. כמו שהקדוש ברוך לפני הבריאה היה מלך בעצם. הוא לא צריך שאנחנו נמליך אותו, הוא מלך מצד עצמו. הוא לבדו, גם לעתיד לבוא, הוא יהיה מלך, איזה מלך הוא יהיה? מלך בעצם. אבל לא שיהיה מלך לבדו, הכוונה היא בלעדין, אין בריא, אין אנחנו לא נמצאים. אלא הוא אז יאיר עלינו, הוא יופיע, ככה הלשון. הקדוש ברוך הוא יופיע עלינו. הוא יופיע לנו בתפארת גאון עוזו, בתפארת הדרו. מלך ביופיו תחזן עינינו. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יאיר בעולם, יתגלה אלינו לא כמלך על עם, כמלך שצמצם את עצמו, וכל עניינו זה רק לנהל את העניינים. אלא הקדוש ברוך הוא יופיע ויתגלה אלינו כמו שהוא מרומם בעצם, כל הרוממות שלו. וממילא, כמו שאמרנו, שכשהמלך, כשאנחנו מקבלים על עצמנו מלך שהוא מלך בעצם, מה המטרה של המלוכה, של ההכתרה הזו? שאנחנו נתחבר לרוממות הזו. אז אנחנו נתחבר לרוממות, וזה פשוט לבדו ימלוך נורא, לא שהוא יהיה לבד בלי הנברא. אנחנו, כל הבריאה כולה תהיה, אבל המלוכה שלו תהיה בבחינת ימלוך לבדו. זה מלוכה שמצד עצמו, לא מלוכה שאנחנו צריכים להכתיר אותו כמלך בעצם. וכך הוא יתגלה עלינו. וזה גם כן, זו גם כן התשובה לשאלה ששאלנו בתחת העניין הזה, לכאורה איזה עסקה הקדוש ברוך עשה כאן. לפני הבריאה הוא היה לבד מל, אחרי הבריאה הוא שוב לבד. אז מה עשית פה? אבל עכשיו אנחנו מבינים מה זאת אומרת. לפני הבריאה באמת לא היה כלום, לא היה עולמות. אחרי הבריאה זה לא פשוט שהבריאה נגמרת, חוזר למה שהיה לפני כן. הרי אנחנו כל העולמות נשארים. רק מה, הקדוש ברוך, אם זה שיש עולמות ויש נבראים, הקדוש ברוך יאיר עלינו בתפארת גאון עוזו והרוממות העצמית שלו, אנחנו נתחבר עם הרוממות הזאת. זה תכלית הבריאה. וזה הקדוש, זה בתחתונים, זה העניין של הנישואין בין הקדוש ברוך לכנסת ישראל. זה התכלית להגיע, שהבריאה תגיע לאחדות מלאה עם השם כמו שהוא כביכול. אז אם כך אנחנו מתחילים בהתבוננות הזו שדיברנו עכשיו, אנחנו מתחילים את התפילה באדון עולם אשר מלך. כך אנחנו מתחילים. זה לא בטוח שלכל אחד יש את הזמן, כל בוקר שאומרים אדון עולם, יש לו את הזמן ואת הראש להתבונן שיש מלך עולם ומלך בעצם, ומה ההבדל בין שתי המלכים ומה יהיה. אבל בכללות, אם יודעים את זה בראש, בלי הרבה להתבונן, אז אומרים את הפסוק, אפשר לחשוב, זה מלך בעצם, זה מלך עולם, לעתיד לבוא, אנחנו נתחבר עם המלך בעצם. כשמתחילים ככה את התפילה, אני חושב שזה קצת נותן יותר חיות בתפילה. זה ההתחלה של התפילה. עכשיו אנחנו נחזור לסיום של התפילה. כשאנחנו אוחזים מה של עתיד לבוא, זה כל הפרק, ועל כן נקווה לך השם אלוקינו. תלחת יחק עובר, תשבע כל, פניך השם כי נכרו ויפולו ולכבוד שמך כבר יתן, ותמלוך עליהם מהירה לעולם, וזה כל מדובר על העתיד. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. השם ימלוך לעולם ועד, זה איזה מלוכה כאן הכוונה? זה גם ימלוך לעתיד, ללשון לעתיד. מה זה השם ימלוך לעולם ועד? השם הוא גם עכשיו מלך, השם שם ימלוך. ימלוך, הכוונה היא, זה מרמז, על, כי מדברים פה על, על המלוכה שתהיה בעתיד. שהמלוכה שתהיה בעתיד, היא תהיה מלוכה בעצם. כמו שאמרנו, בשלושת, משלושת הפסוקים של הזון עולם, איפה נמצא הלשון ימלוך, והפסוק השלישי, ודו ימלוך לעתיד, ודו ימלוך זה כאן, זה אנחנו עכשיו מסיימים את התפילה, התחלנו עם השם ימלוך, מסיימים את התפילה עם זה שהשם ימלוך לעולם ועד, שהקדוש ברוך יתגלה אלינו עם המלוכה העצמית. וכך אנחנו גם כי מתחילים, ועל כי נקווה לך השם אלוקינו לראות מהירה בתפארת עוזך. כך אנחנו מתחילים. בתפארת עוזך לראות אותך מלך ביופיו תחזנה אלינו. הכוונה היא לראות את המלך עם הרוממות האמיתית העצמית שלו. כך הקדוש ברוך יתגלה אלינו. זה אם ככה קשר בין סיום התפילה ובין תחילת התפילה. עכשיו נראה את הקשר של העניין הזה עם כל ה... עם המקור של הפסוק הזה. כמו שהזכרנו, המקור של הפסוק הזה הוא בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה הסיום של יציאת מצרים, ואז בשירת הים אמרו בני ישראל, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. כלומר, לפני יציאת מצרים וקריאת ים סוף, אז עדיין לא אמרו השם ימלוך לעולם ועד. למרות שגם אז הקדוש ברוך היה מלך, וידעו שהקדוש ברוך הוא מלך, לא אמרו את זה. דווקא ביציאת מצרים וקריאת ים סוף הם באו והכריזו, משה ובני ישראל כולם הכריזו, השם ימלוך לעולם ועד. מה הביא להכרזה הזו? ודרך אגב גם כן זה קצת מטמיע. צד אחד אנחנו באים ואומרים שביציאת מצרים וקריאת ים סוף התגלתה המלוכה של השם, שמלך
ראו בעין,
בסדר, שיש מלוכה, המלוכה מחייבת עבדות. יש מלך, אז אנחנו עבדים. ויחד עם זה פסח, שביעי של פסח, כל חודש ניסן זה חג החירות, חג הגאולה, חג החירות. איזה חירות אנחנו, השם ימלוך עולם ועד, מכירים במלוכה של השם, מלוכה של השם, וזה מחייב אותנו להיות עבדים. למה זה חירות? מלוכה הולכת עם עבדות, לא עם חירות.
יצאו
מעבדות. אני מלך לשם, אז אני עבדים לשם. אז למה זה דווקא חירות? אלא, מה שהיה ביציאת מצרים, מה שהיה ביציאת מצרים לקריאת ים סוף, כידוע, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך התגלה אליהם ביציאת מצרים, ובעיקר בקריאת ים סוף התגלה אליהם הקדוש ברוך הוא כמו שהוא. בעוד שתשרי, חודש תשרי, זה זמן של בריאת העולם, אז כל המלוכה מתייחסת לעניין הבריאה. כל הבריאה, כל המלוכה, הכל מתייחס לעניין של בריאת העולמות. ויציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה ימים כאלה שאינם מתייחסים לבריאת העולמות. זה לא הזמן שמתבוננים בבריאת העולמות, בהפלאה שיש בבריאה. אנחנו אומרים, במתן תורה, הקדוש ברוך אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך, מה הגילוי הכי הגדול? אנוכי, מי שאנוכי. אם זה הקדוש ברוך התחיל את התורה, עשרת הדיברות, מה הוא אמר על עצמו? איזה שבח? הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים, זה אומר את השבח הכי אמיתי של אנוכי. אז בחסידות שואלים את השאלה במאמרים, למה לא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי יש, שבראתי יש מאין? בריאת העולמות, מאין ליש, זה הדבר הכי נפלא, מאין ליש. יציאת מצרים, מסר, יש יציאת מצרים, זה לא יש מאין, לא יש מאין. יש מאין זה הדבר הכי נפלא. למה אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי יש מאין? בריאת יש מאין, עם כל ההפלאה שבזה, זה הכל מתייחס לעניין של הבריאה. פסח, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה לא עניינם, אין לזה קשר עם העניין של הבריאה. ההפך, קניצת מצרים זה לצאת מהמצרים, לצאת מהגבלות הבריאה, לצאת מהטבע של הבריאה. זה גילוי של הקדוש ברוך הוא שם למעלה מהבריאה. אז חודש לי שמדובר על בריאת העולמות בגדול, באופן כללי, אז אנחנו נקרא לזה, זה מלוכה, הקדוש ברוך הוא מלך העולם, מה פשוט הוא מלך, הוא מנהל את העולם, הוא צריך לברוא את העולם, הוא צריך להניג את העולם, מלך העולם. כשמגיע פסח, יציאת מצרים, איזה מלוכה מתגלה ביציאת מצרים? זה לא קשור עם בריאת העולמות עכשיו. איזה מלוכה, לא מלך שמנהל את העניינים, הוא מנהל את העולם, מהווה, משפיע, אלא שהוא מגלה את הרוממות העצמית שלו, בשביל לגרום שאנחנו נתבטל אליו, נתחבר איתו יותר, נתרומם אליו. זה הגילוי של יציאת מצרים. ולכן, אז בני ישראל אמרו, השם ימלוך לעולם ועד, כי רק אז התגלה הקדוש ברוך הוא עם כל תפארתו, כלומר, הוא התגלה עם הרוממות העצמית שלו. לכן אמרו, אז השם ימלוך לעולם ועד. ולכן אנחנו גם כי מבינים, כמו שאמר, מה ההבדל אם אתה עם למלך שהוא מלך על עם, או שאתה עם למלך שהוא מרומם בעצם? שאתה מלך, שאתה עם של מלך שמרומם אותה על עם, אז מה המשמעות, מה המלך נותן לעם? הוא נותן שנים יתנהלו בסדר, הוא נותן לך עבדות, תעשה מה שמלך רוצה, ואז הכל יסתדר. כשאנחנו מכתירים על עצמנו מלך שמרומם בעצם, מה המטרה כאן? המטרה כאן שנעשה את כל מה שהמלך רוצה, או שאנחנו נתרומם לרוממות שלו. כשאנחנו נתרומם לרוממות שלו, אז אנחנו נהיים יותר עבדים או יותר משוחררים. אנחנו מתרוממים מכל העבדויות. כשאתה נהיה עבד למלך בעצם, אתה משתחרר, אתה נהיה בן חורין. וככה זה כל העניין של פסח. אנחנו צריכים אפילו לתרגם את זה בפשטות. פסח עצמו הוא חג קשה, מכל הזהירויות, מכל הבישולים, מכל העבודה. ערב פסח עוד יותר קשה. לא רק לאנשים, גם לגברים. צריכים, מי שאופן צריכים לפות מצות ולעשות ולהיזהר, זה עבודה. לא? אז יש עבדות, אבל הכוח של פסח הוא להרגיש בתוך העבדות הזו, להרגיש את החירות. למה? כי אתה מרגיש, כי פסח זה יום כזה, יום של שם ימלוך לעולם, יום שמרומם אותנו, חודש שמרומם אותנו, חג שמרים אותנו, אז אנחנו עם כל עבודה, אנחנו לא שוקים בעבודה הזאת, לא נופלים בעבודה הזאת, לא נכנסים לחששות ולחרדות וללחץ. בלי לחץ, ספר, משתחררים מלחץ. אבל זה בפשטות הדברים, המלוכה של פסח, תת מצרים. אולי רק נסיים עם סיפור. נסיים את השיעור הזה, עם סיפור של היה חסיד רבי פנחס מקוריץ. פנחס מקוריץ היה אחד תלמידי הבעל שם טוב. אחד התלמידים המובהקים שלו, הוא היה מהדר מאוד במצוות, מהדר ומחמיר, עד בלי גבול. הגיע לפסח, אז הוא בכלל היה עשה את כל הוא הכין מים מראש, בערב אחד, הכין מים בחבית לכל החג כולו. יש כאלו שעושים נכון, אבל זה רק אחד החומרות שלו. והכל הוא עשה לבד, עד כדי כך שבפסח הוא לא אכל, לא טעם שום דבר אצל אף אחד, רק בבית. גם זה יש יום כאלה, נכון? אבל הוא עד כך החמיר שגם לרבי שלו, לרבי פינחוס, גם אליו הוא לא הלך במשך כל החג, שמה הרב יכבד אותו עם איזשהו מאכל או שתייה והוא יסרב, כי גם אצל הרבי לא רוצה, לא יאכל, לא רוצה לסרב לרבי, אז הוא לא היה הולך כל החג אצל הרבי. יושב בבית, רק בבית. בשביעי של פסח, ביום האחרון של החג, יום האחרון של החג, אז רבי פינחס מקוריץ. לא, לא, חסיד של רבי פינחס. חסיד של רבי פינחס. לא, לא, לא. רבי פינחס היה לו חסיד, שהחסיד הזה מאוד החמיר, והחסיד הזה אפילו אצל רבו, רבי פינחס, הוא גם כן לא רצה לאכול כלום. אז הוא אומר שכל החג לא נכנס אליו הבית. ביום האחרון של החג, כל התלמידים של רבי פינחס התאספו אצל רבי פינחס, ישבו בסעודת החג, ותוך כדי זה כולם יושבים, רבי פינחס הבחין שהתלמיד הזה לא נמצא. אז הוא שאל את המסובים, איפה פלויני, איפה תמי, איפה הוא? אז אמרו, מה רבי לא יודע? רבי לא יודע שהוא כל כך מחמיר, שהוא לא הולך אפילו, לא אפילו בית של הרבי לא נכנס בגלל זה. אז הרבי אומר, תרוץ אליו הביתה, תגידו לו שבחבית של המים שהוא הכין לכל החג יש חמץ. מיד רצו, פתחו, הורידו את המכסה, פתחו את המכסה, הורידו את המכסה, חתיכת חמץ בתוך המים. זאת אומרת שכל החג, כל הבישולים, כל השתייה, היה חמץ גמור. הוא נבהל, נכנס לפחד, רץ ישר לרב, הוא אומר, גם בוכה, הוא אומר, יש לי שלוש שאלות יש. שאלה ראשונה, אם הרבי ידע שיש לי חמץ, למה לא הזהיר אותי בתחילת החג? למה ביום האחרון? לפעמים כל החג אכלתי חומץ גומר. למה? שאלה שנייה, למה זה מגיע לי? אני כל כך משתדל, כל כך מחמיר, למה מגיע לי כזה עונש? ושאלה שלישית, שרבי ייתן לי תיקון. תיקון. אז רבי אמר לו כאן, השאלה הראשונה שאתה שואל, למה אני לא אמרתי לך בהתחלה, אני לא, כי אתה לא עלית לי על המחשבה שלי, אבל אני לא ראיתי אותך כל החג, אז אתה לא עלית על המחשבה שלי, אז לא ראיתי אותך, לא ראיתי את כל הסיפור. עכשיו ביום האחרון ישים כולם ביחד, כל התלמידים, אז שמתי לב שאתה לא נמצא, אז ראיתי אותך, ראיתי כל מה שקורה איתך, אז ראיתי את הדבר הזה. ואז מיד שרק ראיתי, מיד שלחתי בדחיפות את התלמידים שיזהירו אותך, למנוע ממך. אבל השאלה השנייה שאתה שואל, למה זה מגיע לך? לא, זה לא שהשם יעניש אותך, זה לא עונש. אלא פשוט, הזהירות בפסח, לעמוד בפסח בידי בשר ודם, זה בלתי אפשרי. אדם לא יכול בכוח עצמו לעמוד בכל ההידורים של פסח עד הסוף, לא יראה ולא יימצא אפילו משהו, אבל זה בלתי אפשרי. זה אפשרי. אדם בכוח עצמו, כמה שהוא ישתדל, הוא יודע שהוא לא יכול בעצמו, הוא צריך לעשות הכל, אבל אני יודע, אני צריך סייעתא דשמיא, אני צריך שהשם יעזור לי. ולכן כל היהודים מאחלים אחד את השני לפני פסח, מאחלים פסח כשר ושמח, עוד פעם מאחלים פסח כשר ושמח, מאחלים אחד לשני עוד פעם פסח. למה מאחלים? הרי עושים, נכון, עושים כשר, אבל אנחנו יודעים שצריכים ברכה שכל העשייה שלנו תצליח, צריכים סייעתא דשמיא, זה הסדר. אבל אתה כל כך מחמיר, כל כך מהדר, שאתה אפילו לא נפגש עם יהודים שיאכלו לך פסח כשר. אפילו שאתה אומר, אתה בעצמך מרגיש שאתה בכוח עצמך תצליח בזה. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, לבריאות. תעשה לבד. תעשה לבד, הקדוש מורה ברשוח, תעשה בלי עשיית הדשמיים שלי. כשעושים בלי עשיית הדשמיים, סומכים, זה מה שקורה.
זה התיקון?
לא, זה התשובה לשינה. מה התיקון? התיקון, אנחנו לא יודעים מה התיקון, אבל הרב מיד אמר, עכשיו, הבית שלך, הכל חמץ, האוכל חמץ, הכלים חמיצים, הכל חמץ. קח את בני ואשתך ואת הילדים, בוא אליי הביתה, אבל הזמין אותו אליו הביתה, ולאכול סעודת חג אצלו בבית.
רגע, שיש שופט.
צריך להרשים, בטח. נו, זה כבר מובן מאליו שצריך להרשים, זה יודע לבד, זה לא צריך שרב ייתן לו את ה... הוא ביקש תיקון רוחני על אחר. כאן אנחנו יודעים את המשמעות הגדולה שאחד יהודי מאחל לשני פסח כשר ושמח, יש לזה משמעות ויש בזה תועלת. עכשיו אנחנו נלמד קצת תניא.